אנחנו נמצאים בדף כ"א, כ"א עמוד ב'. אנחנו לומדים היום סוגיה וחצי. הסוגיה שאנחנו לומדים היא סוגיה שנקרא מחוסר קציצה. הגמרא ממציאה, כדי להסביר איזשהו דיוק במשנה, ממציאה פסול שנקרא מחוסר קציצה. כדי ללמוד אותו נצטרך לדון בפסול אחר, שזה המשנה הבאה דווקא. אבל ראשונים הבינו שיש קשר, וזה סוגיית פסול מחובר. המשנה הבאה, בדף כ"א עמוד ב', מתחיל במילים אין כותפים ומחובר לקרקע. בלי להסביר למה. הגמרא שלנו דווקא לא עוסקת במחובר, עוסקת בבעלי חיים. במשנה היה כתוב בדף י"ט, שעל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. בגלל הדגש הזה במשנה ונותן לה את הפרה ונותן לה את העבד, אז מבינה הגמרא שצריכים לתת את, למרות שהגט כתוב על היד ועל הקרן, צריכים לתת את כל העבד וכל הפרה, ולא לקצוץ את לא את הקרן ולא את יד העבד. אז זה כמובן מלא חיוך, באמת לתת יד העבד. אז הגמרא מחייכת, בשלמה יד העבד לא אפשר למקציה. אז היה אפשר להבין שמה שכתוב במשנה שנותנים את העבד כולו, זה לא דיני גט, אלא דיני אין ברירה. למרות שהאמת שדיוק הוא בכל זאת טוב, כי למה המשנה צריכה לכתוב לי את זה? אבל טוב, יד של עבד, אי אפשר לתת יד של עבד, כי אסור לחתוך אותו. מאמר מוסגר, יש כאן רש"י מאוד מעניין, למה אסור לחתוך יד של עבד? אני הייתי אומר, כי זה אסור, למה? זה אסור לחבול בבן אדם אחר. רש"י כותב, דשייך במצוות, ואינו רשאי לחבול בו. ואם חלבל בו, יצא לחירות בראשי איברים, אלמה אינו רשאי לחבול בו. רש"י אומר, שני סיבות שונות, קצת מחוברות. א', הוא חייב במצוות, עבד כנעני חייב במצוות, ברוב מצוות, אז לכן אינו רשאי לחבול בו. וב', יש דין שאם הוא חובר בו, הוא יוצא בשן ועין, יוצא לחירות, אלמה אינו רשאי לחבול בו. רש"י צריך להביא ראיה שאסור לחבול בו, בגלל שא', הוא חייב במצוות, ב', רואים שהתורה התורה מחייבת אותך לשחרר אותו, הוא יוצא לחירות אוטומטית, אם חבלת בו, כל חבלה, חבלה בראשי האיברים. מזה ניתן לדייק, אומר רש"י, שאסור לחבול בו. שתי הראיות, הן לא ברורות לי. שלישית, לא מבין למה צריכים ראיה, מרש"י משמע שמותר, אם היה כותב את זה על יד של גוי, היה יכול לחתוך לו את היד בלי בעיות. אבל בעבד, חייב המצוות, אז יש איסור לחבול בו, כי הוא קצת יהודי. ב', אם הוא יוצא בשן ועין, סימן שאסור לחבול בו. כלומר, רש"י מבין ששן ועין זה כנס לאדון הזה שהוא פגע בו. צריך להיות אסור, כנס זה עונש. לא ברור לי, יכול להיות שזה לא כנס, זה פרס. הוא הלך לו עין, אז יש פיצוי, הפיצוי הוא שיוצא לחירות. זה דווקא אם זה היה אסור, יש מחלוקת תנאים, אם זה היה באונס או בשוגג, אם גם אז הוא יוצא לחירות. זה לא כזה פשוט. בכל מקרה, טוב, זה רש"י מעניין. אין לנו, זה לא ענייננו. בכל מקרה, כמו שואלת, אז בשביל מעבד, אסור לקצץ את היד, אבל קרן של פרה, לקציה ולהתווה לה. למה כתוב שנותן לו את הפרה? יוריד, הוא כתב את זה על הקרן, יוריד את הקרן, יכול להוריד את הקרן, ולתת לה את הגט. במשנה משמע שלו, צריך לתת את כל הפרה כולה, מילא גם את העבד. ומיקי שואל, אני באמת לא רוצה לדון בעבד, אבל יש איסור לשחרר עבדים, אם זה פרס לעבד, האדון עובר. האדון לא עובר, כי התורה אומרת לעשות את זה. מי שאסר, היתיר. התורה אומרת, אין לשחרר עבד, אבל עבד כזה משוחרר. האמת שלא גם לא צריך לשחרר אותו. הוא יצא, הוא לא צריך גט שחרור. הוא משוחרר. התורה שחררה אותו. אתה יכול לשאול שאלה אחרת, למה אדון צריך להפסיד כסף, אם זה לא כנס לו? והנה, אני אומר, צריכים לדון. זה לא רש"י כאן חיפש ראיות שאסור לקצץ יד של עבד. העיקר, המשנה אומרת שצריכים לתת את כל הפרה ולא את הקרן. למה? עונה הגמרא, אמר קרא וכתב ונתן לה, מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה. יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. כיוון שכתוב בפסוק וכתב ונתן, אז זה צמוד, אז אני למדתי שאחרי הכתיבה נותנים. יצא זה שאחרי בין הכתיבה לבין הנתינה, הוא מקצץ את ה... הוא חותך את הקרן, אז לכן זה פסול. אם הוא כתב את זה על קרן של פרה, צריך לתת את כל הפרה, ולא לקצץ. הלימוד לא ברור. מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, יצא זה שמחוסר כתיבה וקציצה ונתינה. כפי שהרמב"ן מאיר, הביטוי מחוסר משהו, זה ביטוי שמופיע בכמה מקומות בש"ס. זה צריך להיות חיסרון קריטי. האם אדם יכול לכתוב גט על קרן של פרה, ואחר כך לעשות משהו, אני יודע מה, לצבור את הפרה האדום. הייתי אומר, זה מחוסר צביע, לא מחוסר, הוא לא צריך לעשות. אז גם הקציצה הוא יכול לתת את כל הפרה, לכן הוא גם יכול לקצוץ. טוב, אנחנו נראה מה השאלה הזאת מולידה. אבל בסדר, הגמרא אומרת שזה נקרא מחוסר קציצה. יש מחלוקת ראשונים בכלל מה הדין. ששתי השיטות הבסיסיות מובאות בתוספות, דבי מתחיל יצא זה שמחוסר כתיבה וקציצה. כותב התוספות, פירוש רבינו שמואל. הרשב"ם אומר, דווקא בבעלי חיים, או במחובר לקרקע, שעוקר דבר מגידולו, חשב מחוסר קציצה. ואז הוא מביא ראיה. הוא אומר, הדין הזה הוא נכון אך ורק בשני מקרים. אם הוא יכתוב על מחובר, מקרים שיבואו אחר כך במשנה הבאה, כתב את זה על עלה. יוריד את הלב וייתן לה, זה פסול, או בעלי חיים, כמו פרה ועבד. אבל, מה שהוא רוצה להגיד, אם הוא כתב את זה על נייר גדול, ואחר כך יחתוך, אין שום בעיה. מה הסברה של הרשב"ם? קודם כל, ממה הרשב"ם בורח? זה שחתכת, בעיקרון, זה לא צריך לפסול, אז לא עשית כלום, מה כאן הבעיה? הגט היה קשר על הנייר הגדול, אז אני יכול לכתור את החלקים שלא מעניינים אותי. מה כאן יכול להיות הפסול? תקרא את הפסוק איך שרוצים, אבל מה יכול להיות הפסול פה? אז לכן הוא אומר, זה קשר. נו, אבל כתוב שזה פסול. זאת אומרת, רק בבעלי חיים. מה כאן הסברה? עכשיו, מה לא הסברה? אם זה היה במחובר, אז היה קל מאוד להסביר. כי המשנה הבאה אומרת שמחובר פסול, אני יכול לכתוב, כשכתבת את הגט על המחובר וגמרת את הכתיבה, הוא באמת מחוסר קציצה, כלומר הוא לא קשר עדיין. כדי להכשיר אותו צריכים, חייבים לקצוץ, ואז לתת, אז זה פסול. כלומר, הסברה הייתה שכתוב וכתב ונתן, אז הכתיבה צריכה ליצור גט. אם הכתיבה יצרה גט פסול ורק אחר כך זה יוכשר, אז זה מוכר מדי. זה משהו כמו, אני רק אומר את זה בתור משל, משהו כמו עשוי, תעשה ולא מנעשוי. אוקיי? אם עושים ציצית, אז קושרים בזה קשר, לא שקושרים ואחר כך עושים עוד משהו. אז גם כאן. אבל זה לא נכון, כי דווקא הגמרא לא מדברת במחובר, אלא בבעלי חיים. בעלי חיים הם כן קשרים. כותב אותו הקרן של פרה ונותן את כל הפרה. כותב אותו היד של עבד ונותן לה את כל העבד. אז אחרי שכתבתי את הגט, יש גט. אז למה זה פסול לקצוץ? אז הרשב"ם אומר, זה לא פסול לקצוץ, אבל בעלי חיים כן. אז מה הסברה? הסברה הראשונה שעולה לי בראש, ולולי שאני לא אמצא מי שיחלוק בסופו של דבר הריטב"א, הייתי אומר שזו הסברה נכונה. עדיין אני חושב שזו הסברה נכונה ברשב"ם, כי הוא לא אומר משהו אחר. מה ההבדל בין נייר גדול, נייר קטן, לבין פרה וקרן של פרה? אז ההבדל הוא ברור. בעלי חיים זה שם של חפץ מסוים ומיוחד. יש לו זהות מסוימת. אם אתה מוריד את הקרן, הקרן הוא לא חצי בימה. הוא לא רבע בימה. הוא לא 5% מן הבימה. הוא משהו אחר לחלוטין, כי הוא לא חי. כלומר, יש דברים, אתה יכול להגיד את זה, תגיד לי על כל דבר, אבל לא, יש מעמד הלכתי של מחובר, יש המון הלכות שיש חילוק בין חפץ שהוא מחובר לבין חפץ שהוא מטלטל. דברים שמחוברים לא מקבלים טומאה. דברים שמחוברים לא מקבלים הכשר אוכלים. דברים שמחוברים, יש כל הדינים של קניין, יש הבדל בין קרקע לבין מטלטלין. מחובר זה סוג מסוים של חפץ בעולם שיש לו מעמד. וברגע שחתכת ממנו דבר, אותו דבר אין לו את המעמד הזה. יש לו מעמד אחר לחלוטין. אז הוא חפץ חדש לחלוטין. הוא לא חלק מהישן, הוא דבר חדש. אותו דבר נכון גם לבעלי חיים. שגם להם יש מעמד מיוחד שנובע מזה שהם חיים, שהם אורגניזם, שהם יחידה. וחצי בהמה זה לא חצי בהמה. חצי בהמה זה בשר. בהמה זה לא בשר. א', אסור לאכול אותו. אין לו גם דין בשר. הוא לא מקבל, לדוגמה, טומאת אוכל. הוא לא אוכל. הוא בעלי חיים. בעלי חיים לא מקבלים טומאה. והבשר כן מקבל טומאה. זה מעמד כזה. אז אם חתכת קרן מבהמה, כלומר, מה שהוא אומר בהמשך, לגבי מועץ, לגבי קרקע, שעוקר דבר מגידולו, זה הרמז. כשיש הבדל בין לקצץ נייר מנייר, לבין עוקר דבר מגידולו. כלומר, עכשיו הוא לא גדל. אתה שינית את המעמד, לא רק את הגודל, אלא את המעמד של החפץ. אז זה אומר הרשב"ם, זה כנראה כוונת הגמרא. אם אני כותב גט על בעלי חיים, אז זה החפצה של הגט הוא בעל חי. זה הגט. אז אפשר לתת חלק ממנו, אם הוא היה נמשך להיות חי. אבל כיוון שמה שתיתן בסוף, אם תקצוץ את הקרן ותיתן לו, זה לא אותו דבר שכתבת. זה חפץ אחר. שינית את המעמד, שינית את הזהות של הגט, אז התורה פסלה, התורה אמרה, וכתב ונתן. הכתיבה צריכה ליצור את הגט. כאן הכתיבה יצרה גט, אבל לא נתת אותו, נתת גט אחר. איך הגט אחר נוצר? פילי פלוים, לא יודע איך, הוא נוצר יש מאין. פתאום הוא הגיע, אבל הוא לא נוצר על ידי כתיבה. הוא לא נוצר על ידי הכתיבה הזאת, הכתיבה הזאת יצרה גט אחר. אז זה פסוק, כי כתוב וכתב, ואת זה תיתן. כאן כתבת, עשית לו טרנספורמציה, לא שינוי בגודל, אלא טרנספורמציה, לא שינוי של יחס, לא שינוי יחסי, אלא בריאה מחדש, או בריאה מחודשת, ולכן הגט הזה פסוק. זהו, נראה לי הפשט הפשוט ברשב"ן. וזה שייך בשני דברים. כלומר, זה שייך רק בדברים שיש להם חיות, או בעלי חיים, וחלק מבעל חי איננו חי, או גידולי קרקע, שחלק מגידולי קרקע גם כן איננו חי. אתה יצרת כאן דבר עם מעמד אחר לחלוטין, אז זה כאילו דבר חדש. זאת הסברה שמיד עלה לי בראש, ואין שום בעיה להגיד את הסברה הזאת, יש לו אפילו היגיון. מה שהייתי מוסיף זה, מה ההיגיון של הגזרת הכתוב? לא פייר. זו שאלה שאם לא הייתה, אם אין לי תשובה, אז בטח לא צריכים לשאול אותו. רק אם יש לי תשובה, זה קצת הכתוב. התורה גזרה שכתיבה תיצור את הגט ולא פעולות אחרות שיוצאות את החפץ הסופי. אבל למה? מה הסיבה שהתורה מקפידה על הדבר הזה? אני אבקש את סליחתכם, כי זה דווקא דבר חשוב, 2 דקות. שלום זאב. ברוך השם, מה קורה? אתה בארץ? אתה רוצה להעביר שיעור השבוע? לפני שבוע לא היה שיעור, אני לא יודע למה, פשוט רמי שכח. הוא תיאם איתי ואז לא שמעתי ממנו כמה ימים, ואז היה סוף השבוע וגם אני שכחתי עד שזה היה כבר יום חמישי. המכשיר אצלי בארון החשמל, אני בישיבה עכשיו. אני מעביר שיעור, אבל המכשיר בארון חשמל, אם אתה אמיץ ורוצה לצאת החוצה, זה מחכה לך. מצוין, תודה רבה. ליטרל, שלום. שלום, חזרתי, זה פשוט היה שיעור אחר שאני צריך לארגן למחר, ל-BBM, אז אם לא, זה יברח לכל השבוע. לכן לא רציתי לפספס. בחזרה לענייננו. אז אני שואל, מה התורה מלמדת אותנו? למה התורה תקפיד כתיבה צריכה ליצור את הגט ולא דבר אחר. אז אני זורק סברה. לא יכול להוכיח אותו, אבל הסברה אני חושב שהיא נכונה, כי אני כבר השתמשתי בו, גם במסגרת שלנו, לדברים אחרים, ואני אשתמש בו גם לדברים שיבואו אחר כך. אני טוען, וטענתי את זה כבר בפרק תשיעי, לפני חודשיים, ובסוגיה של לפני כן, ועוד מעט בדיני לשמה בטח, שגט זה לא נייר עם מילים. גט זה דבר הבעל. בעיקרון, אדם מגרש את אשתו בדיבור, שהוא אומר לה, שהוא שולח אותה מן הבית בדיבור. הוא אומר לה, תצאי החוצה. זה גט. תורה אמרה שצריך להיות בכתב. אבל זה צריך להיות הדבר שלו. המילים שלו נקלטים על ידי הנייר, על ידי הסופר שכותב. אנחנו נגיע עוד מעט, עוד שבועיים, נגיע לדין של ציווי הבעל, כדי ליצור לשמה, ואני אוכיח את הספר הזאת לפחות ברמב"ן, אם לא בראשונים אחרים. אז אם זה ככה, הגט הוא לא נייר, הגט הוא מילים, אבל מילים פיזיים. אבל הנייר הוא רק כדי שיהיה, הגט הוא המילים. אז כתיבה זה אמצעי לקחת מילים מהפה של הבעל ולכתוב אותם על הנייר. אז, אבל ברגע ששמת את המילים שלו, שמת, אני אומר, יש מין מכניזם כזה הלכתי, שאני כבר סופר. היום אני עושים את זה במכשיר, במחשב, שעושה speech to text, שהוא מעביר דיבור לטקסט. היה עוד יותר טוב. לא פידין, אבל אני אומר את הרעיון. כן? אז ברגע שהמילים שלי נקלטו על הנייר, זה הגט. את זה צריכים לתת לאישה. כי בסופו של הדבר, אני אומר, מה שקרה כזה שדיברתי איתה, הבעל דיבר איתה, איך הוא דיבר איתה? הוא דיבר, והמילים הגיעו אליה. אם אני מדבר בפה, אז אני מדבר לאוזן. כאן אני מדבר עם היד, וזה מגיע ליד שלה, ונתן בידה. אבל זה צריך כל הזמן לשמור על המעמד הזה שלמוד שלוקח חודש עד שזה מגיע. מדובר בחפצה של דיבור. גם כשנדבר איתך זה לוקח חצי שנייה, אם אתה מספיק רחוק. נניח שדיבור זה בו זמנית, כאן אפשר למשוך את התהליך. אבל זה תהליך אחד, הבעל מדבר, כותב, והאישה קולטת, כאילו שומעת. לכן, התורה, זה עדיין חומר של התורה, התורה אמרה שהגט צריך להיות אותו גט שהוא כתב. אם המילים עכשיו, תראה, זה אותם מילים, אבל זה לא מילים של הבעל. כי החפץ הוא אחר. אם הגט הוא אחר, אז גם המילים הם אחרות. למרות שהתוכן הוא אותו תוכן, והמילים הם אותם מילים, כלומר הם זהים, אבל כיוון שהגט כאן הוא חפץ חדש, אז זה לא, אני אומר את זה בצורה מאוד גשמית, המילים של הבעל מטפטפים על הנייר. כאן זה לא אותו נייר, זה לא אותו גט, זה לא אותו חפץ. זה חפץ חדש לחלוטין, כי הזהות הבסיסית שלו, מבר חי, לדבר מת, זה עבר טרנספורמציה. אם זה לא אותו גט, אז זה לא הגט המקורי, זה לא המילים המקוריות. אם זה לא הגט המקורי, זה לא המילים המקוריות. אם זה לא המילים המקוריות, אז אין כאן מציאות, מעשה של בעל שמדבר עם אישה. ממילא זה פסול. זה לא ספרה מספיק טובה שהיא תאמר אותו לבד. זה פידת התורה של וכתב ונתן. בעצם מה שאני אומר על זה עכשיו זה ככה. וכתב ונתן זה לא שתי פעולות. לכן אסור שמשהו ישנה את הגט באמצע. וכתב ונתן זה שם של פעולה אחת. זה וכתב לה ודיבר איתה. איך מדברים עם אישה בכתב? כותבים ומוסרים. אבל זה לא שני דברים, כדי לגרש אישה צריכים לעשות שתי פעולות. צריכים לגרש אישה, צריכים לכתוב למכתב. איך כותבים למכתב? כותבים על נייר, ושולחים את המכתב. זו פעולה אחת. ומה שאתה נותן לה, זה מה שאתה כתבת. אם אתה כתבת דבר אחד, ונותן לה דבר אחר, אז הרסת את שם של הפעולה. אוקיי, אז זאת ההצעה שלי. אני לא חייב לקבל אותו. אני פשוט אחזור על הסברה הזאת כמה וכמה פעמים בשלושת השבועות הבאים, שנשאר לנו במסכת גיטין, אז זה יתחיל להיות, אני מקווה, יותר סביר, רק בגלל שאני חוזר עליו הרבה. כאן זו הצעה. בסך הכל, גזירת הכתוב. אבל גזירת הכתוב שאפשר להגדיר אותו. מה שהרשב"ם טוען זה שאי אפשר בכלל, אני לא מבין מסבר איך אפשר שיהיה גזירת הכתוב ש, וכתב ונתן, אסור לעשות דברים באמצע. לקצץ נייר גדול, נייר קטן, אבל מה עשית? הגט שאתה נותן, זה הגט שכתבת, בלי התוספות הלא חשובות. הנייר החלק מסביב. אבל אם הורדת את הבהמה מהקרן, אז לא רק הורדת הבהמה, אלא שינית את הקרן עצמו. זה יכול להיות, זה יכול להיות פסול. שאלות? מובן? אפשר להמשיך? טוב, שתיקה כהודעה. רבינו תם חולק. אני מדלג על הראיות של התוספות לכאן ולכאן. רבינו תם חולק, רבינו תם לומד את הגמרא כפשוטה. מחוסר קציצה, אסור לעשות פעולת קציצה. פעולות אחרות מותר לעשות. פעולת קציצה אסור לעשות, וזה לא משנה אם מדובר בבעלי חיים, או במחובר, או בחתיכת נייר. גם נייר גדול אסור לקצץ לנייר קטן. תוספות מביא, מעשה היה בימי הרב יצחק ברבי מנחם, ופסלו, ונחלקו עליו גדולי הדור, ובהג פוסל, וכן רבנו תם היה מחמיר. כן? בבהג כתוב שמכינים הלך למעיס, מכינים גט, אז צריכים, יש שם חתיכות נייר גדולים, צריכים לחתוך את הנייר, מה שאתה רוצה, ולכתוב, ולא לנגור בו אחר כך. אבל לא לכתוב הנייר גדול, ואחר כך לחתוך. זו שיטת רבנו תם, ושיטת הבהג. מה כאן השיטה? מה כאן השיטה? הרשב"א אמר שהוא לא מבין, אבל מה יהיה ההסבר? למה אסור לחתוך? אז נשמע כאילו יש, כן, יש מין בעיה של הפסק. אסור לשנות את מציאות הגט. אם אתה חותך את הגט לשניים, חלק הוא הכתב, החלק נייר חלק מיותר מהשוליים, אז זה לא אותו דבר. לא שהוא עבר טרנספורמציה. הייתי אומר, יש בכלל 200 מנה. אז לא. יש משהו שמפסיק בין כתיבה לבין נתינה. אתה צריך לתת לה את בדיוק הדבר שכתבת. כאן הוא נראה אחרת, אז זה דבר אחר. ככה זה נשמע. לא מדובר, כמו שהרשב"ם אמר, בזהות חדשה. נכון, אבל זה שונה. ואם זה שונה, זה לא מהווה הדבר הכתוב, או בלשון שלי, זה לא מהווה דבר הבא. זו כנראה שיטת רבינו תם, כך הייתי אומר. אלא שרבינו תם נבהל משיטת עצמו. בסוף התוספות, ג' 20 שורות, אז כתוב, בסוף התוספות, ורבינו תם דווקא נחתך מקלף גדול, חושב מחוסר קציצה. אבל חותך מן הגט דבר מועט, כמו שעושים ליפותו, לא חשב בהכי מחוס הקציצה. כי ימרין על האל, גזי לזמן ויה ונילי, יש גמרא לפני כן שאנחנו לא למדנו בדף יזיין עמוד ב', שבו הגמרא מדבר בגלל איזשהו חשש שם, שבעיקרון אפשר לכתוב גט ואז לחתוך שורה אחת, לא רק חלק, אפשר אפילו לחתוך דיו, אם זה הזמן. כי הזמן מדיוריתא לא צריכה. בכל זאת כתוב שם שחותכים, אז בינתם אמר, אסור לחתוך הרבה, מותר לחתוך מעט. טוב, זה כבר מסבך אותנו. מה זה משנה? אם הוא חותך הרבה או מעט, אם אתה אומר שאסור לחתוך כלום, אז אתה צריך, אסור להפסיק. צריכים לכתוב, ואז ללכת לתת. לא חשוב כמה זמן זה יקח לתת, אבל לא לעשות לא פעולות אחרות. לא לבצע פעולה בגופו של גט. אבל אם מותר לחתוך קצת, אז למה אסור לחתוך הרבה? בסך הכל הגט נשאר אותו גט, הטקסט נשאר שלם, אז מה כאן הבעיה? טוב, אז השאלה היא, קודם כל נשאר את עצמנו, מה זה הרבה, מה זה מעט? מה הגבול של רבינו תם? יש מילה כאן בבינו תם שאולי נותן רעיון. בינו תם אמר, אסור לחתוך מקלף גדול, אבל דבר מועט, כגון שעושים ליפותו. כגון זה כגון, אבל אולי הכגון כאן הוא לא רק דוגמה, אלא גם בעצם הספרה. כנראה שיש נייר, הנייר הוא לא חתוך ישר. כותבים, ואז בסוף, אז מקצצים, גם לא רוצים שיהיה יפה. כן, אז עושים אותו ממש ריבוע יפה, ישר, בלי שוליים רחבים מדי, זה קצת לייפ אותו. אולי זאת הסברה. מה זה אומר? מה זה אומר? אז זה יתאים למה שהתחלנו להגיד, והיא הסברה פנימית כזאת. הבן אדם סבור שאם אתה חותך את הנייר, זה כמו גט חדש. זה לא אותו גט שהיה לפני כן. אבל זה תלוי באמת במה שעשית. אם חתכת דבר גדול לשניים, אז הוא רק חייסי מה שהיה לפני כן. אבל אם מה שעשית זה לייפ אותו, כלומר, זה מוגדר על פי דין בעצם כשיפור. אתה לא חתכת לו חצי. אתה ישרת אותו על ידי חיתוך. אתה ייפית אותו על ידי חיתוך. אז בעיקרון מדובר באותו דבר, אבל יותר יפה. זה, על פעם, הגבול המעשי הוא איכשהו. מישהו יישב שם יצטרך להחליט, אבל אני חושב שהתוצאה היא אולי, האם שינית את הדבר לדבר אחר, או שזה אותו דבר, אבל רק יותר יפה. כלומר, הבדל מוחלט או הבדל יחסי. אם זה אותו דבר, אני אותו בן אדם, גדלתי קצת. אני אותו בן אדם, סרקתי את הזקן. או שלא, זה בן אדם חדש. זה מה שהייתי אומר על פי הלשון של ליפותו. כלומר, למרות שכתוב כאן כגון ליפותו, אבל מי בקשה אומר אותם להגיד כגון? מה, הוא צריך להסביר לי? תגיד את החילוק, אני כבר אמצא את המקרים. אז חשבתי שיש כאן הכגון הוא לא רק דוגמה למעט, אלא אם עושים את זה מעט כמו ליפותו או דבר הדומה לו, אז זה לא נחשב לשינוי בגופו של הגט, הוא כל כך קטן, לא קטן כמותית, אלא קטן תכליתית, שזה לא שינה את הגט, ואין החינה מזה, לא אסור לנגוע בגט. אלא אסור ליצור כאן דבר חדש על ידי שינוי שנותן לו שם חדש. ברמב"ן כתוב שההבדל בין גדול לבין קטן זה משהו אחר. כמנת רבינו תם הוא רב ומועט. אם הגט הסופי הוא מיעוט של הדף המקורי, אז זה לא בסדר. אבל אם חתכת רק מיעוט והגט הוא הרוב, הגט הסופי הוא הרוב, אז זה כן בסדר. זה הסבר יותר פשוט. אם זה תלוי ברוב, אז מה הקריטריון? יש רק דבר אחד שתלוי ברוב, רובו ככולו. אז יותר פשוט להגיד, אם הורדתי מיעוט, אז מה שנשאר הוא אכן רוב בין המקורי, אבל רובו ככולו, אז הוא המקור. הוא שווה למקור. רוב המקור שווה למקור. מיעוט המקור איננו שווה למקור. ולכן זה דבר חדש. אתה אומר, כל דבר חדש אתה לא יכול לתת לה, צריכים לתת לה רק את הדבר שכתבת ולא דבר אחר. אז יוצא לפי זה, גם לפי שני הפירושים שמעתי בבין אותם, שהבדל בין הרשב"ם לבין הרבן אותם הוא הבדל איכותי. כלומר, הרשב"ם אומר, היסוד זה אותו יסוד. החפץ שכתבת זה מה שצריכים לתת. הרשב"ם אומר, כדי שזה יהיה חפץ אחר, הוא צריך להיות לגמרי אחר. איך דבר שהוא מקצת המקור יכול להיות לגמרי אחר? רק אם חל עליו שם חדש לחלוטין. או במקרים שלנו, הוא איבד את השם הישן. דבר חי שמת, דבר צומח שגם כן מת, שלא צומח. כל דבר אחר הוא לא דבר אחר לחלוטין, הוא אחוז מהדבר המקורי. דבר אחוז מהמקורי שומר על הזהות של המקור. רבינו תם, מילד ברירה, כי כך הוא הבין את הגמרא, הוא אומר ספרה באמת קיצונית יותר. גם דבר שהוא חצי מהדבר המקורי, יכול להיות שיש לו שם אחר. הוא לא נחשב ל-50%, ולא של דבר, הוא נחשב לדבר חדש. למה ככה? אבל בכל זאת, רבינו תם מודה שזה לא כל כך פשוט, אז נוצרו שתי הגדרות כאן. אם כל דבר הוא דבר אחר, אלא אם כן זה ליפותו, כלומר זה ממש אותו דבר, רק משופר קצת, או שאזלינן בתרובה. הרשב"א, יש לו קריטריון אחר. לשיטת רבינו תם. יש כאן דבר מאוד מעניין, שכמעט כל ראשון הסביר את הגמרא אחרת. הגמרא היא כל כך סתומה, כל כך לא מבוארת, שכל מי שהיה גדול, כל מי שידע להגיד פירושים, אמר פירוש קצת אחר, או הרבה אחר, תלוי בכל אחד ואחד. הרשב"א, אני אקרא את הרשב"א, אחר כך נתרס לשאלה שלך, אבי. הרשב"א, זה נשמע דומה, מי שיקרץ מהר לא ישים לב. אבל הרשב"א אומר פירוש אחר. כותב הרשב"א, מה זה גדול ומיעוט? מה זה דף גדול או דף קטן? ואף הרי כתב, דלכו ימה, לא אמרינו דבי מחוץ הקציצה, אלא בקוצץ ממנו דבר ראוי. אבל קוצץ ממנו, הוא אומר שזה שיטת הרי, זה שיטת התוספות, הרי ובין אותם מסכימים כאן. אבל הוא לא אומר דבר גדול, הוא אמר דבר ראוי. אבל בקוצץ ממנו, כגון אלו שמתקנים ומייפין אותו, וקוצצים מן הגיליונות מעט, אין זה מחוסר קציצה. זה ממש שיטת רבינותם. אם חתכת הרבה, זה פסול. אם רק עשית את זה כדי לייפות, זאת אומרת, מעט כדי לייפות, זה בסדר. אבל איפה הדגש אצלו? אני חשבתי שהפשט, וכך הרמב"ן אומר מפורש, הפשט רבינותם הוא הגט. האם הוא כל כך חשוב שהוא שומר על זהות עם הדבר המקורי. הרשב"א אומר, אל תבחן את הגט, את המשויר, מה שנשאר, אלא תבחן את מה שקיצצת. אם מה שקיצצת הוא מספיק גדול שהוא דבר הראוי, כנראה ראוי למה, אתה יכול לכתוב משהו על מה שהורדת, אז הגט פסול. עכשיו, מה כאן הסברה? הוא לא מאמין ברובו, רובו זה לא ככולו. אני, עד הרבה, הוא בעצם מסכים עם, עם הרשב"ם. חצי מדבר גדול, אז הוא חצי מדבר גדול, אבל הוא חצי, אז הוא שומר על רצף עם הדבר הקודם. אבל לא יכול להיות שיצא שני דפים מדף אחד. אז אם הדף שהורדת הוא ראוי למשהו, אז ממילא צריכים להגיד ששניהם הם חדשים. אם בסופו של דבר יש דבר אחד, הגט, הוא שומר, הגט היה לגט לפני כן, גם עכשיו הוא גט. וכל מה שהורדת זה דברים בטלים, אז זה מאפשר לך להגיד שהגט הוא אותו גט שהיה. כלומר, אם הרמב"ן אמר שרובו ככולו, הרשב"א אומר שלא, לא, לא, כולו ככולו. צריך להיות שמה שירד הוא לא ראוי לכלום. באמת שבהמשך הוא אומר את זה די במפורש. כשחוזר על הדברים הוא אומר, שמה מינה, דקוצץ ממנו דבר הבטל לגבי הגט, לא בחוס הקציץ הקר יבי. אם מה שהורדת הוא דבר בטל, זה הולך לפח, הוא כלום, הוא בעצם כלום. אז אם הוא כלום, אז הגט הוא 100%. אז כמותית זה לא 100%, כמותית זה 90% ו-10%. אבל אם ה-10% לא ראוי למשהו, אז הוא שווה ל-0%, ואם הוא 0%, אז הגט הוא 90%. אבל אם מה שהורדת זה באמת 10%, כלומר, יש לו חשיבות מצי עצמו, למרות שהוא מיעוט, אבל אם הוא 10%, אז אתה רק 90%. 90% זה גם כן לא, לא טוב. אז לפי הרשב"א, בעצם כל שינוי הוא שינוי. אבל יש שינויים שהם לא שינויים. איך אני יודע אם זה שינוי או לא? אני בודק את הצד השני. אם הצד השני הוא 0, אז אתה כנראה 100%. מה זה 0? אז יש גם אחוזים ששווים ל-0, כי הם לא ראויים. זה לא, זה פסולת. זה לא דף. אז דף פלוס פסולת זה הדף המקורי. דף ועוד דף, השניהם הם לא הדף, לא הדף המקורי. ההבדל בין הרמב"ן בפירושו לבינותם, לבין הרשב"א בפירושו לבינותם, וגם ההבדל איך שאני הסברתי את רבינותם, זה כמו הרמב"ן בערך, זה האם בודקים את הגט לראות אם הוא שומר על רוב הזהות המקורית, או בודקים את הקציצה לראות אם יש לו בכלל מעמד שיכול לפגוע במשויה, בחלק שאתה שומר עליו כגט. אבי שואל, אם הדיו נשפח על הגט, בינותם יגיד שזה אותו חפץ שוגט. לא הבנתי את השאלה. רבינותם אמר, לפני שקראתי את הרשב"א, רבינותם אמר שלפי הרמב"ן רוב ומיעוט, לפי הלשון של התוספות, אז אותו דבר יותר יפה או אותו דבר שונה.
ואז אתה שואל, אם הדיו נשפח על הגט, מה הכוונה? אני כתבתי גט, ומה? ואז סתם, כמה קטמים, כמו הגט נשאר אותו דבר, יש כמה קטמים, כמו צבעתי, עשיתי ציורים. סביר, לא? כותבים גט, אז אחר כך מצרים מסביב, עושים את זה בכתובה, אז אולי צריכים לעשות את זה גם בגט. נעשה ציורים שמתאימים, אני יודע. חיה טורפת, חיה אחרת, על כתובות, עושים ציורים של ציפורים, ששרים, ואין בי הגפן, אין בי הגפן. אז כאן נשים, לא אין בי הגפן, אין גפן. נשים עשבים וצמחים. אז כן, נכון, זה לא יפסול. זה לא יפסול גט אחר. זה בטח רק ליפותו. זה לא חפץ אחר. כל הסוגיה כאן היא רק בשינוי גודל. שינוי גודל הוא כן שינוי. והבן אותם אמר שינוי גודל זה שינוי. ואז הוא היה צריך להודות ש... בגלל שהוא נחלץ, בגלל המקרה שהוא מצא בגמרא, שיש שינויי גודל שהם לא שינויים. שינויים קטנים. שלמה זה שינוי קטן? אז רבן אמר מיעוט, ורבינו תם בלשון שלו אמר ייפוי. בא רשפה ואמר, אני לא מבין למה ייפוי זה לא שינוי. אז הגט יותר יפה, זה צריך להיות שינוי. אומר, זה לא הייפוי שמכשיר, שמציל את הגט, זה שבמקרה של ייפוי, החלקים שאתה מוריד, הם דברים בטלים. זה לא כל כך נכנס ללשון של רבינו תם. זה רק כגון. אם אתה, מה שאתה מוריד הוא דברים קטנים, כמו, כגון אלו שמתקנים ומייפין, שהם עושים ככה חתיכות קטנות, כן, מגרדים קצת, אז זה רק הדוגמה, אבל הסברה היא לא בגלל שמייפים, גם אם זה מקלקל, זה היה בסדר. העיקר הוא שמה שיורד הוא דבר בטל. אני איכשהו, הבנתי את השאלה ועניתי, אני פשוט לא בטוח שעניתי על השאלה. זה מה שהתכוונתי לשאול ואז עניתי. יופי, תודה. אוקיי, אז ראינו ברבינו תם שלוש שיטות. שלוש קריטריונים לחילוק האחרון שלו. הסברה ברבינו תם היא שאם הגט נראה אחרת, אז זה גט אחר. ואם זה גט אחר, אז אין כאן רצף בין כתיבה לבין נתינה. וכתב ונתן, לא שהוא מחוסר קציצה. מה זה? למה קציצה זה נקרא חיסרון? כי זה משנה את הזהות של הגט. כל קציצה משנה את הצילות של הגט. זה החומרה הגדולה של רבינו תם, בניגוד לרשב"ם. אם אתה שינית את הגודל, אז זה דבר אחר. זה לא המילים המקוריות. אבל אז הוא נאלץ להודות שיש שינויים קטנים שזה לא נותן שם חדש לגט. וכאן יש לנו שלושה קריטריונים. אני עם הסברה אחת שכל דבר שהוא בא ליפות איננו משנה. הוא מייפה. ליפות זה סתירה לשנות. אני לא עשיתי דבר חדש, אני הוספתי משהו לדבר הישן. אז ליפות זה יהיה פונקציונלי הגדרה. הרמב"ן אומר הגדרה כמותית, אם אתה לקחת דבר גדול וחתכת אותו לשניים, אז הרוב תופס את השם הישן, והמיעוט צריך לחפש לו שם חדש. והרשב"א אמר, לא תלוי ברוב ומיעוט, הוא צריך להיות 100% של המקורי. כל שינוי גודל יהיה אחר. יש שינויים גודל שבעצם על פי דין משאירים את הדבר הזה כשווה ל-100%. איך 90% יכול להיות שווה ל-100%? אם 10% הוא בעצם כלום. מה זה בעצם כלום? אז הוא אומר, הוא לא ראוי, הוא דבר בטל לגבי הגט. כששוקל את שניהם, אז את זה זורקים. אם זורקים אותו לפח, אז הוא כאילו לא קיים. זה הרעיון. אז זה שלושה קריטריונים לאותו דבר. מה שמעניין, לפני שנגיע לשיטה השלישית, יש לריטווה, לא ברבינו תם שיטה אחרת, אלא ברשב"ם, הגדרה אחרת. כיוון שהיהודים שאנחנו לומדים, כולם הכירו זה את זה, אז רואים את ההשפעה והשינוי. הריטווה לקח את הגדרת הרשב"א, אבל השתמש בו כדי להסביר את הרשב"ם, לא להסביר את רבינו תם. הריטווה כותב שפוסק כמו רשב"ם. רק בעלי חיים ומחובו יש דין של מחוסר קציצה. אבל הוא כותב, למה? מה רע בבעלי חיים? אם אתה אומר ששינוי גודל זה לא שינוי, אז למה לחתוק במעל שניים? אז אני אמרתי, כתוב במעל שניים, הגט עכשיו הוא מת, ולפני כן הוא היה חי. הוא אומר משהו אחר.
הוא כותב שבמקרה הזה הקרן של פרה ונותן את הפרה דילב החייה ומחוסר קציצה. יד של עבד וקרן של פרה וכיוצא בו חשוב מחוסר קציצה. כיוון שמה שמשייר אצלו הוא העיקר שיש לו חיות. הבעל כתב גט על קרן של פרה, מקצץ את הקרן, נותן לה, והפרה נשארת אצלו. למה הקרן הקצוץ איננו קשה להיות גט? כיוון שמה שמשייר אצלו הוא העיקר שיש לו חיות. וכיוון שמה שנשאר, נשאר בחיותו, זהו העיקר. משום הכי חשב מחוסר קציצה. מה עשה הריטב"א? הוא בעצם סובר כמו רבנו תם. אבל הוא מגביר את רבנו תם בהגבלה של הרשב"ם. אני רוצה לדעת אם הקרן שומר על הזהות של המקור. אז רבנו תם אמר בצורה זאת או אחרת, רק אם הוא יהיה אחוז גדול מאוד של המקור. הריטב"א אומר בדיוק הפוך. גם 5% של המקור שומר הזאת של המקור. אז הוא לא אותו דבר בדיוק, אבל הוא אותו אופי, הוא אותו יש בכלל 200 מנה. אם הכל קשר, אז גם זה קשר. כדי שנגיד שהוא לא שומר זאת של המקור, אני צריך להגיד שהמשויר שומר על 100% של המקור. זה הרשב"א, אבל הפוך. מה אמר הרשב"א? אם המשויר הוא 0, אז הגט הוא 100%. אם המשויר הוא 5%, אז הגט הוא רק 95%, וזה לא טוב. זה באמת רבנו תם. הרשב"ם סובר ש-95% זה גם טוב, גם 50% זה טוב. מתי הגט יהיה פסול? אם הוא 0%. למה זה 0%? אז אני חשבתי שרוצה להגיד שקרן הוא תמיד 0% של בר חי, כי יש לו אופי אחר. הוא לא קצת חי, הוא 0 חי. הריטב"א אומר לא. אני לא, אין לי סברה כזאת. מה אני אומר? זה דין של שמירת זהות. אם אתה מוריד קרן של פרה, הפרה היא אותו פרה. לפני כן קראו לו ינקלה, הפר קראו לו ינקלה, ועכשיו קראו לו ינקלה. זה אותו דבר. אם אני הולך, אני מסתפר, אני לא משתנה, אני לא בן אדם אחר. אז בבעלי חיים, מה הסברה כאן? בעלי חיים הם לא כמות. אתה לוקח גט גדול, ואתה חותך ממנו משהו, אז החלקים באמת הם שונים, אבל עדיין כולם הם קשרים, כי הם, יש בכלל 200 מנה. אבל אם אתה מוריד משהו חיצוני, קרן, שיער, יכול להיות אפילו יד, אם הוא לא מת, אז היד הוא מת, והמשויר, ה-75% בהמה, זה חי. אז זה אותו בהמה, כי בהמה הוא לא כמות, בהמה הוא אורגניזם, הוא יחידה. ואם הוא ממשיך לחיות, אז הוא גורף אחרי עצמו את כל הזהות. כן, זה דבר שהוא ברור שהוא נכון בתחומים אחרים. אם אני, חס ושלום, ירד לי יד, אני הולך לבנק ואני חותם עם היד הטובה, על צ'ק, הם לא אומרים לי, אתה רק יכול להוציא 95% מהכסף. האני הזה, אני אותו אני. אני לא 95% מאדם שהייתי, אני 100% שלם שהייתי, ואשתי זאת אשתי, והכסף הוא כספי, והפרה היא פרתי, והבית היא ביתי, והמשרה שלי זה המשרה שלי, אני אותו בן אדם. אז מה שירד, בגלל זה שאם אני 100% של בן אדם, אז זה צריך להיות אפס של בן אדם. כן? זה כל כך יפה כאן, אני מאוד, אתם רואים שאני נהנה, אני כל כך נהנה, כי זה, הוא לקח את היון של הרשב"א, והפך אותו על ראשו. הרשב"א אמר שאם המשויר זה 0, אז הגט הוא 100%. הוא אמר, אם המשויר הוא 100%, אז הגט הוא 0. מתי אני אומר שהגט פסול? אם הגט הוא 0 קשר לגט המקורי. איך יכול להיות שהוא 0 קשר? הוא לפחות 5%. אחוז אחד יש לו? אתה צודק, אחוז אחד זה טוב. היה לי גט עצום וענק מנייר, וכתבתי רק בפינה, ואז חתכתי, זה קשר. כי זה הכל היה כשר, אז גם זה כשר. כל חלק מהכל, כל החלקים הם גם כשרים. אבל אם זה 0% מן המקור, אז זה צריך להיות פסול. ואיך אפשר לעשות 0? אז הוא אומר את הרעיון של הרשב"א, תבדוק את המשויר ותחליט מה זה. בבעלי חיים ובצמחים, העץ הוא אותו עץ אחרי התסבורת. הבעל חי הוא אותו בעל חי אחרי התסבורת. סימן שהחלקים שנופלים, הגזיזה, הקציצה, היא כנראה לא חלק מהבעל חי המקורי, אלא דבר חדש. דבר חדש הוא פסול. אז הלכה למעשה הוא לומד כמו הרשב"ם, הוא נותן את ההסבר של רבנו תם, שהגט צריך לשמור על רצף קיומי עם המקור. וזה עניין של אחוזים. אבל בניגוד לרבנו תם שאומר שאם זה לא 100% זה פסול, הוא אומר לא, אם זה כל אחוז הוא כשר, רק 0% הוא פסול. אז למעשה זה כמו הרשב"ם, וכנראה שהוא חושב שהרשב"ם אומר את זה, כן? אבל לא בגלל שהגט החדש יש לו מעמד שונה מהגט הישן, אלא בגלל שיש לו אחוז של אפס מהמקור. איך הוא אחוז של אפס? בגלל מה שירד לקח את הכל. אם אני גורף את הכל, אז אתה נשאר עם כלום, ולכן אתה גט חדש. Okay? אז יש לנו, אם כן, שני הסברים ברשב"ם, ושני הסברים, לפחות שני הסברים, או שלושה הסברים, כן, שלושה הסברים ברבנו תם. שיטה שלישית בסוגיה, מה כתבת הראל? הסוסיות של הסוס. אתה נותן פירוש אפלטוני לשיטת הריטב"א. אני חושב שלא צריכים להיות כזה פילוסופי. זה ברור מה הוא אומר. זה די פשוט, זה די טוב. השיטה השלישית היא שיטת הרמב"ן. מעניין איך שהרמב"ן מגיע לשיטה הזאת. הרמב"ן ממציא שיטה שלישית, הוא אומר למה? כי הוא אומר, הוא פשוט לא מבין את השיטות האחרות. הוא לא מבין אותם. הם נכנסים לשון הגמרא, כן ולא, אבל הם לא הגיוניים. מה זה הפסול הזה? הוא לא מבין את הפסול. כותב הרמב"ן, אחרי שהוא הביא את הרעיון, הוא הסביר את רבנו תם, מה זה רבנו תם, וזה הרשב"ם, הוא מביא את כולם, בונה על שאלות, אז הוא אומר, אבל מכל מקום אני תמה בה, אני הסברתי את שתי השיטות, אבל אני לא מבין אותו. ואפילו לעיקר גמרא קשה, אני לא מבין את עצם הגמרא, שלא מצאתי בתלמוד יצא זה שמחוסר, אלא כשאי אפשר לעשות ממנו אותו מעשה בחיסרון הדבר. מחוסר שריפה, מחוסר קציצה, מחוסר כל דבר, זה רק כשיש לך דבר שהוא לא כשר, והדרך היחידה זה להכשיר אותו, זה לעשות משהו, אז זה לא מועיל. אבל כאן הבעל חיים הוא כשר לגט, כמו שכתוב במשנה, נותן לה את הפרה, נותן לה את עבד. אז מה זה מחוסר קציצה? למה שזה יפסול? אני לא מבין, הוא אומר. אם הדין היה נכון במחובר ממש, היה בסדר, מחובר ממש הוא מחוסר קציצה, כי מחובר עצמו פסול. אז הגט, כשכתבת אותו, הוא לא כשר. זה הייתי מבין, התורה מקפידה שהגט יהיה כשר מזמן כתיבתו. אבל איך נסביר את העבד? אז הוא אומר, אתה יודע מה, אם זה רק היה עבד, הייתי אומר, או הבעל חי, שאולי זה גזרה מדרבנן, כי זה דומה קצת למחובר. היה אפשר לחיות עם זה. בשלמה הטעם, איקה למימד גזירה משום מחובר גמור. אבל, אומר, הבעיה היא הגמרא שמופיע בדף חף ב'. יש לי עציץ נקוב. עציץ נקוב, יש לו דין של מחובר. משהו גדל בו. יש לי צמח שגדל בעציץ נקוב. הרמב"ן כרגע מניח שאפשר לתת את כל העציץ, כי הגמרא שם באמת עוסק בה, אם הוא מוריד עלה ממנו, שזה פסול, רבא פסל את כל העציץ בדף חב עמוד א' מדרבנן גזרינן שמא יקצוץ. משמע שהעציץ עצמו הוא כשר. אז מה תגיד על המקרה הזה? רואים שגם בלי שיש פסול יש פסול במקור, יש פסול בקציצה. אז הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד, אני צריך לחפש פירוש שלישי. לפני שנגיע לפירוש שלו, יש לרמב"ן הערה על עצמו. שואל את עצמו, אני ניסיתי לפרש שזה מדין מחובר, ואיכשהו נסדר בעלי חיים אחר כך. מה הפסול של מחובר? הרמב"ן רוצה שמחוץ לקציצה זה רק אם מתחיל מפסול. הפסול צריך להיות פסול מחובר. מה הפסול של מחובר? הרמב"ן מניח שהפסול של מחובר הוא שאי אפשר לתת אותו. למה עציץ כשר ועץ פסול? כי צריכים נתינה. עץ אי אפשר לתת. עציץ אפשר לתת, אז מה אם יש לו דין מחובר? הוא גדל, כי הוא גדל דרך האוויר, אבל אין בעיה לקחת לו בידיים ולתת את זה לאישה. עץ אי אפשר לתת לאישה. אז הפסול של עץ הוא בגלל שאי אפשר לתת אותו. אלא אם כן, נקצוץ. אז זה היה הפסול. מביא הרמב"ן ירושלמי שאומר שמחובר פסול לא בגלל שהוא לא בר נתינה, אלא בגלל שהוא פסול חפצה. בירושלמי כתוב, ראיתי בירושלמי, זה מפיק מחובר מספר. מה הספר מיוחד שהוא בתלוש? אף כל שהוא בתלוש. כן, בהמשך הגמרא שלנו, יש שיטה של רבי יוסי הגלילי, שבעלי חיים פסולים לגט. למה? כתוב ספר. ספר זה שם של חפץ עם אופי מסוים. לא לגמרי הבנתי איך הוא יודע שאי אפשר לכתוב ספר. אני רוצה לכתוב ספר, זאת השם אני אכתוב ספר יום אחד, אני לא יכול לכתוב אותו על בעלי חיים. זה לא להגיד, זה לא מצוי. בסדר, אבל יוסי הגלילי אומר, ספי, אין לי ידע ספר, אין לו כל דבר, וכתב לה, אם כאן דבר ספר, מה ספר דבר שמרוח חיים, ואינו אוכל, אף כל דבר שמרוח חיים אינו אוכל. הוא גם פוסל אוכל. הוא כתב את הגט על גבי אוגה. זה רעיון יפה, לא? הוא נותן לאוגה, כתוב עליו, גט שמח. הרי את מותר לכל אדם. אז לפי יוסי הגלילי זה פסול. אז רבנן חולקים, ואומרים שאין פסולים כאלו. כי ספר בספירת דברים הוא דעת. הספר זה לא שם של חפץ עם הגדרה מסוימת לפי רבנן, אלא סיפור, כתב שמספר. אז לכן אוכל ובעלי חיים הם כשרים. חובק הירושלמי אומר שלא ספר למעט אוכל ולא ספר למעט בעלי חיים, אלא ספר למעט מחובר. בסדר, אז זה פסול חפצה. אומר הרמב"ן, לפי זה, אז מחוץ לקציצה, זה פסול אחר. זה ירושלמי, הוא ברייתו בספרי, הוא בתוספתא, ותני לבן בתרא, ומי הוא גמר הדילן לא דרשי החספר, כלל. כלומר, הוא טוען הרמב"ן, הגמרא שלנו חולק. למה הוא חושב שהגמרא שלנו חולק? כי זה אומר רבנן, רבנן סוברים שאין בכלל לימוד של ספר, לא דרשי אחרי ספר. מה לומדים מספר? סיפור דברים. אז זה לא, אין דבר כזה ספר למעט. אבל אז הוא מוסיף, אז בכל זאת, לא למדתי כלום הירושלמי, אבל לפי הירושלמי, הוא משמד למד דדריש, אבל אם הייתי פוסק בירושלמי, אם הירושלמי עצמו אומר שהוא כן דורי ספר, אז לא נפקה לי ממחוס הקציטה, כשנתן לה אילן וקרקע. דדמי למניח גט בחצר וכתב למתנה עליו. ואפילו אחי פסול מחוץ לקציצה, מחוץ לקציצה פסול אחר. הוא אומר, לפי זה, אז מחוץ לקציצה חייב להיות פסול אחר כמעט. אם מחובר פסול כשם של חפץ, אז מה יהיה אם אני אכתוב גט על עץ, ואני אתן לה את העץ, בלי לקצוץ. איך אפשר לעשות את זה? אני אקנה לה את החצר והעת שבתוכה. הלו אנחנו למדנו לפני שבוע שאפשר לתת גט בלי להזיז אותו. אם אני שם את הגט בחצר ואני מקנה לה את החצר, זה נקרא נתינה. גמרא בערך אף אלף מוד אלף, דיברנו עוד לפני שבוע. אז אומר הרמב"ן, אני אקח עץ, אני אשים אותו בחצר, כלומר הוא גדל שם, אני אקנה לה את החצר, ואז גם העת שייך לה. וזאת היא הנתינה. אז לפי הירושלמי זה פסול. למה? כי עץ הוא חפצה של פסול. אבל לפי הבבלי שאין פסול חפצה בעץ, אז מה הפסול שמחובר במשנה הבאה? כנראה, מה שהרבן רצה לטעון, כי קשה לתת אותו,
הנה, במקרה הזה יהיה אפשר לתת אותו. כן, אז הרבן טוען שאנחנו חולקים על ירושלמי. לפי שיטתנו, אפשר לתת גם מחובר. אם נותנים לנו את המחובר כולה, איך אפשר לתת מחובר כולה? אני אסביר לך. נותנים לה את הקרקע שמתחת לעץ, ואז היא קונה את העץ ביחד עם זה, וזה יחשב לנתינה. וגם למחוסר קציצה. לפי הירושלמי, זה פסול, כי זה פשוט חפצה לא קשר. הגט שנתת לה, הוא לא גט קשר, כי גט לא יכול להיות מחובר מעצם הגדרת החפץ כספר, וספר הוא דבר תלוש, ואין ספרים מחוברים. כן? אז אנחנו ניקח שתי דקות להבין את הרמב"ן הזה. כי גם בתוספות שלנו, במקרה היה התייחסות לבעיה כזאת. תוספות, הרי רצה להביא ראייה לרבנו תם, לא חשוב כרגע הראייה, אני רק מעוניין בנקודה של הרי. הרי אמר, כתוב אחר כך בגמרא דף כ"ב, שאני לוקח עציץ, נקוב, נותן לאישה, וזה משמע שזה בסדר. שואל הרי, איך זה יכול להיות בסדר? הלא, זה מחובר. זה מחובר פסול. אז כותב הרי, זה מצטבר, דאין האישה קונה את הגט שכתוב על הלשל עציץ נקוב, במשיכת העציץ או בהגבעתו, כל זמן שלא פסקה יניקת העלה. התוספות מניח שצריכים קניין, על זה דיברנו קצת גם כן בשבוע שעבר, ואומר, קרקע אינו נקנית במשיכה, רק מטלטל נקנית במשיכה. אז אומר התוספות, אז איך אישה קונה את הגט? אם זה מחובר, כי עציץ נקוב יש לו דין של מחובר בכל התורה כולה, הרבה סוגיות. אז אומר הרי, היא צריכה להפסיק את היניקה. צריכה להביא את הגט למקום שיש שם רצפה. רצפה שאיננו, לא חרס, אלא בטון, מתכת. משהו שיפסיק את היניקה. ואז בגלל זה הוא רוצה להביא ראיה. מה הבעיה? שלפי שיטת הרשב"ם, כשהיא עושה את זה, אז זה מחוסר קציצה, אי אפשר לתת את הגט כל זמן שהוא מחובר, כי אין נתינה. למה אין נתינה? כי אין קניין. אז צריכים לקצוץ. מה זה לקצוץ? להפסיק את היניקה. אז זאת ראיה שלו נגד הרשב"ם. עכשיו, רק שימו לב, הראיה הזאת הוא לפי הבנתי ברשב"ם. שאם אני משנה את האופי הגט מדבר שיונק לדבר שלא יונק, זה חפץ חדש. אומר הרי, אי אפשר לתת עציץ נקוב בלי להפסיק, ואם אתה מפסיק, אתה משנה אותו. לפי ההגדרה של הרטבה ברשב"ם, אין בכלל קושיה, משום ש כשאתה מפסיק את יניקתו, אני שם את המתכת מתחת לעציץ, זה שומר על זהות. אין שום משוייך שברח עם הזהות. הוא באמת שונה מאוד מהמקור, אבל הוא עדיין 100% של המקור. אז זה לא צריך להיות פסול. אז הסימן שהרי למד את הרשב"ם כמו שאני למדתי את הרשב"ם, ולא כמו שהריטב"א למד. בכל מקרה, הרי העלה את הבעיה הזאת של לתת מחובר שלם לאישה. אז הרמב"ן יש לו מקרה אחר, אני נותן מחובר עץ, לא עציץ נקוב, עץ שלם לאישה, על ידי זה שאני נותן את הקרקע ביחד עם העץ. אז לפי הירושלמי זה פסול, כי עץ מחובר פסול, אבל לפי הבבלי שאין לו פסול ספר, כנראה שהפסול הוא רק חוסר נתינה, אז זה צריך להיות טוב. ככה הרמב"ן טוען. לחזור לענייננו, מה הפשט שלו? הרמב"ן שאל, למה מחוסר קציצה זה פסול? אז הוא אומר ככה, ומאי דקשה, למה מחוסר מקרי יש לומר? כיוון שאין בדעתו ליתן לה פרה, מחוסר מקרי. נכון, אני שאלתי, הוא לא מחוסר קציצה, כי הקציצה היא לא חשובה. היא לא עושה שום דבר, אז למה זה בעיה לעשות אותו? תשובה, כיוון שאין בדעתו ליתן לה פרה, מחוסר מקרי. דהך נתינה אחרית היא. ונתינה דקרד לא אפשר אלא בקציצה. וכן נתינה דעלה. ומקצת חרס. מחוסר קציצה היא. כיוון שלא נתן לה את הכל. ואז הוא מוסיף. לפי זה הטעם נראים לי דבריו של רב הייגון. שאמר, אם מקודם כתיבה, הווי דייטי למגז, אם מקודם כתיבה, לא הווי דייטי למגז,
לטלן בה. אלו דבריו, והם נכונים כדבר, לדברנו. דמחוסר מייסה בנתינה זוק, אמר רחמנה. ובדייתו של אדם הוא חיסרון זה. תהו תלוש הוא. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן מצטט שיטה של רבנו הייגון, שנראה על פני הדברים כהפוך מההיגיון. רב הייגון אמר, אם מתי שאני כתבתי, לא התכוונתי לקצץ, אני יכול לקצץ. אם מתי שכתבתי, התכוונתי לקצץ, אני לא יכול לקצץ. אומר הרמב"ן, אני אסביר לך עכשיו את הספרה. כיוון שאני צריך, הדין הוא שצריכים לתת את מה שכתבת. מה זאת אומרת מה שכתבת? למה? אז הוא אומר, אתה צריך לתת את מה שהתכוונת לתת בזמן הכתיבה. הפסול הוא לא בכתיבה, הפסול הוא בנתינה. הוא אומר, זה נתינה אחריתי. אם אני כותב גט אחד, אני צריך לתת אותו. אם אני נותן גט אחר, אז אני לא נותן את הגט. מה זה גט אחר? אז הוא אומר, עכשיו, באמת, רב הייגון נראה לו מאוד נכון. נראים לי דברי רב הייגון. אם אדם כותב גט על מנת לקצץ, אז הוא יכול לקצץ. מה הבעיה? שהגט עבר שינויים? זה הרמן שלו, אני לא חושב, זה נורא שהגט עובר שינויים. אבל אם הוא כתב שלא על מנת לקצץ, רגע, מה תצא הפוך? סליחה, רק שנייה. כן. סליחה, אני מתפלבל, זה קרה לי כמה פעמים. אם הוא כתב ולא התכוון לקצץ, אז הוא יכול לקצץ. למה? כי הרשב"ם צודק, ועוד יותר מרשב"ם צודק. אז מה שאני נותן הוא חצי ממה שכתבתי, אבל זה בסדר. זה אותו טקסט. אני חושב שהיסוד כאן הוא ברמב"ן הוא שגט זה מילים. אז הנייר השוליים זה לא חשוב. אז אם הוא... לא היה דתו לקצץ, אז הוא כתב גט גדול, והוא נותן את הגט הקטן, שהוא מתוך הגט הגדול. וכל הספרות, אז ברור שחצי זה גם טוב, וגם הרשב"ם לא צודק, גם אם זה שינה את זהותו, אז מה? אבל זה אותם מילים. אני כתבתי מילים ונתתי את המילים, השאר זה לא חשוב. אבל אם התכוונת לקצץ, אז אסור לקצץ. למה? אז אני חושב שהרמב"ן אומר ככה, סך הכל המילים צריכים להיות פיזיים. אז מתי שאני כותב, אני קובע איזו מילים מדובר. אם כתבתי על מנת לקצץ, אז המילים הפיזיים שלי הם המילים הקטנים, הגט הקטן. זה לא שאני נותן גט גדול או גט קטן, אני נותן מילים, מילים פיזיים. מילים פיזיים צריכים גם נייר. אבל כמו שאמרתי, לתת גט לאישה זה לדבר איתה בכתב. החצה של הגט הוא חצה של מילים. חצה גשמי של מילים, אבל חצה של מילים. לכן אומר הרמב"ן, אם התכוונת לקצץ, אז אתה מראש אמרת שהמילים שאני אתן לה זה יהיה בצורה הזאת, בצורה של נייר קטן. אבל זה לא מה שכתבת. כי כשכתבת, המילים קיבלו צורה אחרת של מילים גדולות. אז כאן, אתה לא יכול לתת את הגט הקטן. משום ש, זה מחוס או קציצה. כדי להכשיר את הגט, כדי לתת את מה שהתכוונת לתת, אתה חייב לעשות עוד דבר. איך אתה תיארת לעצמך שתעשה את הגט, תעשה מילים גשמיות, על ידי כתיבה וקציצה. אז אתה תכננת קציצה, והתורה אומרת, לא, צריכים לכתוב ולתת. אבל אם כתבת גט בלי כוונה לקצץ, אז הגט שלך הוא באמת הגדול, ואתה יצרת אותו, איך? רק על ידי כתיבה, לא שום דבר אחר. מה שאתה מקצץ אחר כך, זה לא מלא ולא מוריד, אתה יכול לקצץ, אתה יכול גם לא לקצץ. כלומר, העיקר הוא שהגט הגדול הזה, זה המילים שלך, זה מילותיך, ובסופו של דבר אתה נותן את המילים. הורדת כמה חלקים לא חשובים, זה לא משנה, בניגוד לרבנותם והרשב"ם, זה לא משנה את הגט, אז אתה יכול לתת את הגט בגדול או בקטן. אבל אם התכוונת לקצץ, אז מראש
המילים שלך נמצאים רק בקטן.
ואז מה? נו, התורה אמרה שצריכים ליצור גט על ידי כתיבה ולא על ידי פעולות אחרות. אז הגט שלך, שהוא הגט הקטן, נוצר על ידי שתי פעולות, על ידי כתיבה וקציצה. זה פסול. זה לפי הרמב"ן, יש כאן מושג חדש לחלוטין. אני לא שואל אם הגט הזה הוא שונה מהגט המקורי. אני שואל אם הגט הזה הוא הגט המקורי, וזה בדיוק הפוך מהראשונים האחרים. אם הגט שאתה נותן הוא הגט שהוא המקור בראש שלך, אז זה הגט. אז יש דין שהוא לא נוצר ידי כתיבה. אבל אם הגט שאתה נותן הוא לא הגט המקורי, אז יכול להיות שקשר. למה? כי הוא כן הגט המקורי. שינויי גודל הם לא מעניינים אותי. אז אני כתבתי גט גדול, ואחר כך נתתי חלק ממנו. חלק ממנו זה טוב. נתתי חלק ממנו שיש לו שם אחר. זה גם טוב. הוא עדיין חלק ממנו. כל הספרות, שומר הזיות, לא שומר הזיות, כל הספרות האלה לא נכונות. מה שמעניין אותי זה רק דבר אחד, שלא תיצור את הגט על ידי קציצה. ומתי יש מקרה כזה? איפה שאני תכננתי לקצץ. מה זאת אומרת? מה זה אכפתי שתכננת? כיוון שמדובר בדיבור של הבעל, אז איפה שהבעל מתכוון לשים את הדיבור שלו, מה שהוא ירצה לתת, הדבר שנכנס לאוזן של האישה, בכוונתו, הוא שלח מילים אליה, אז מה שהוא רצה שיכנס לאוזנה, מה שהוא רצה שיגיע לידה, זה הצורה שהוא שולח. וזה לא הצורה שהוא כתב. אז כאן חסר כתיבה ונתינה. אם רק לסכם, אם לפי שכל ראשונים, אם כתבת, צריכים לתת אותו דבר, ברמב"ן זה, אם נתת, צריכים לכתוב אותו דבר. מה שאני מתכוון לתת, הוא צריך להיות הדבר שכתבתי. ולא שכתבתי וקיצצתי. וכך הרמב"ן מרגיש שהוא פתר את הבעיה המוזרה, את הביטוי, מחוסר קציצה. הוא אומר, כן, זה מחוסר קציצה, כי אם תכננתי לקצץ, אז עכשיו זה מחוסר קציצה. כי אני לא מגיע ליד שלי, מה היד שלי? מה שיגיע לאישה, אני לא מגיע לו על ידי, על ידי כתיבה לבד. אז הגט שכתבתי הוא מחוסר קציצה. אבל אם לא תכננתי לקצץ, אז הגט לא מחוסר קציצה, הוא לא מחוסר משהו חשוב. אפשר לקצץ, אפשר לא לקצץ. הוא לא מחוסר, הוא לא חסר לקשרותו שום דבר, ולכן הוא קשר איך שלא ייתנו אותו. וכל מה שייתנו, זה יהיה אותו. כל הספרות של הראשונים האחרים, ששינויים בעלי משמעות, כאילו יוצרים דבר, יש מאין, אומר רמב"ן, זה לא נכון, מה פתאום שמענו דבר כזה? אני משנה את הקיים, אז הוא אותו דבר, עם שינויים. אז תמיד אפשר לתת אותו, בתנאי שהוא היה קשר מלכתחילה ולא פסול. איזה פסול יש? מה רמב"ן רצה? פסול מחובר. פסול מחובר זה לא פסול, זה לא זה. איזה פסול יש? פסול הוא שזה לא מה שמגיע לאישה. התורה הגדירה כאן פסול חדש. מה שתיתן, זה מה שאתה צריך לכתוב. מה זה מה תיתן? לא מה תיתן באקראי. מה שהתכוונת, הצורה של המילים, זה אתה צריך לתת. הצורה של המילים נקבע על פי האותו רב איגון, על ידי מחשבתו בזמן הכתיבה. הראל שואל, הוא אמר שאין קניין למכירה של מטלטלין, אבל אולי ניתן להקנות בקני קרקעות. אתה שואל על מה שקנו לפני כן ברמב"ן. שהרמב"ן אמר שכן אפשר לתת. זה הבדל בין הרמב"ן לבין התוספות. התוספות אומר שלתת גט צריך להיות נתינת מטלטלין. כלומר, משיכה. משיכה איננו קונה בקרקעות, וזה מה שנותנים, נותנים לה. אתה צודק, הרמב"ן אמר, אל תיתן לה את הגט, תקנה לה את הגט. תקנה לה את הגט בקניין, בקניין, בקניין קרקע. לא יהיה לנו זמן, הרי אל תכתוב בעברית, אחרת אני לא מוכן. אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, זו סוגיה שיש כאן שלוש שיטות שונות, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א, האם ניתן לתת קרקע לאישה, אבל רק להעיר את תשומת לבך, לשון הרמב"ן היה, לא שהוא יקנה לעץ בקניין קרקע, יקנה לחצר בקניין קרקע עם העץ. אני שאלתי את עצמי, למה הרמב"ן אמר את זה? למה הרמב"ן לא אמר? יכתוב את הגט על העץ, ויקנה לה את העץ. גם עץ נקנה בכסף שטר וחזקה, כי עץ הוא מחובר לקרקע כקרקע. למה הרמב"ן אמר שיקנה לה את הקרקע עם העץ?
ואני חושב שהסיבה היא, זה קשור לסוגיה לפני שבוע, שאם אני מקנה לעץ, אז העץ לא הגיע לידה. אני צריך שהעץ יימצא במקום שזה כידה. אז העץ צריך להיות בקרקע, והקרקע צריך להיות שייך לה. הרתבה, שלא נצליח לקרוא היום, הרתבה אומר שדין נתינה, זה, יש לו ביטוי כזה, אומר, נתינה כפשטי. נתינה זה נתינה, אל תגיד לי לומדוס. נתינה זה לתת. עציץ נקוב, אפשר לתת. קרקע, אי אפשר לתת. נתינה זה שם של פעולה פיזית. לא קניין. צריכים לתת לה. אז אי אפשר לתת קרקע אמיתי, עציץ נקוב, אין בעיה לתת. נותנים ונותנים. אבן, נותנים. פרן, נותנים. לתת זה לא להקנות, אלא להעביר מיד ליד. צריכים נתינה כפשטי. ולכן הוא חולק על הרמב"ן. אם אני נותן לה עץ וקרקע, הכל ביחד, זה לא נתינה כפשטי. נותן לה עציץ נקוב ביד. חולק גם על התוספות. נותן לה. היא לא קונה עץ, אז מה? נתת. נתינה כפשטי מתקיים. זו שיטת הריטב"א. התוספות אומר שצריכים שהיא תקנה עץ על ידי הנתינה. ולכן הוא אומר, צריכים להעביר אותו למצב שהוא יהיה מטלטלן כדי שהיא תקנה במשיכה. והרמב"ן אומר שאפשר לתת על ידי הקנאת קרקע, אבל נדמה לי הקנאת קרקע והגט. כלומר, הגט צריך בסופו של דבר להימצא בתוך קרקע של האישה, בגלל מה שהזברנו לפני שבוע, הגט צריך להיות בידה. אבל זו סוגיה אחרת, סיכמתי אותו על רגל, על רגל אחת. בסיכום של סוגייתנו, יש שלוש שיטות להסביר את המילים מחוץ לקציצה. שיטת הרשב"ם, שזה שאתה יוצר עם הקציצה, מהווה מהפך בממד הגט, זה פוסל. אם לא, אז לא. לפי רבנו תם, אם הקציצה משנה את הגט בצורה חשובה ביותר, אז מה קורה? אז הגט איננו שומר על, למרות שהוא אחוז של המקורי, הוא לא שומר על זהות עם המקור. וראינו שלוש שיטות איך להגדיר, כמו שרבנו תם הודע שלפעמים כן, לפעמים לא, גדול וקטן, אז היינו שלוש שיטות, מתי חלק שומר על זהות של המקור, ומתי לא. שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן, שלא מעניין אותי בכלל אם הגט שונה או לא שונה, כל שינוי איננו שינוי שגורם לבעיה. אלא שמה? יש דין חדש, שהנתינה, כלומר, אני מתרגם את זה למונחים שלי, השמיעת האישה, אישה צריכה לשמוע את המילים שאתה אמרת. ואילו מילים אתה אמרת? המילים שהתכוונת שהיא תשמע. כלומר, מילים שהתכוונת שיגיעו אליה. אז זה תלוי בכוונתו. אם הוא מתכוון לקצץ, מה שם הפסול? הפסול הוא מחוץ לקציצה. היה כאן דבר קריטי להכשיר את הגט, חוץ מהכתיבה. אסור שיהיה משהו שמכשיר את הגט. שאלת כל הראשונים, אבל הגט הוא לא פסול. לא, אין כאן שום דבר שמכשיר את הגט. קציצה לא מכשירה את הגט, כי הגט היה קשה לפני כן. אומר אמן, לא. הגט הקשר הוא הגט שאתה התכוונת לתת. לכן אם התכוונת לתת גט קצוץ, אז הקציצה היא פעולה מכשירה, ואז היא פוסלת. אם התכוונת לתת גט לא קצוץ, אז אתה יכול או לקצץ או לא לקצץ, כי הקציצה איננה מכשירה, ולכן זה תמיד יהיה קשה. דרך אגב, למדנו שתי שיטות בפסול מחובר, כיוון שהראשונים, כולם בעצם שאלו את השאלה, אולי יש כאן מחובר שמסתתר פה, זה היה פשט יותר טוב, הרמב"ן אומר מפורש. לקצץ מחובר זה מחוץ לקציצה, כי אתה מכשיר אותו, כי ידוע שמחובר פסול. אבל שאל הרמב"ן, למה מחובר פסול? ראינו שתי שיטות, שיטת הירושלמי שפסול מדין ספר, שיטת הרמב"ן שפסול בגלל שקשה לתת אותו. קשה לתת אותו, לא אי אפשר. הרמב"ן טוען שהבבלי חולק הירושלמי. הרשב"א לדוגמה על המשנה הבאה אומר שאין כותבים מחובר לקרקע, הוא אומר אפשר בגלל שזה לא ספר, אפשר בגלל שאי אפשר לתת, כלומר הוא לא חושב שהבבלי חולק הירושלמי בהכרח. במשנה לא כתוב כלום, אז אפשר להגיד אותו כפשט המשנה. הרתבה חושב שהבבלי חולק על ירושלמי לא מהסיבה של הרמב"ן שספר לספירת דבר בעלמו, אלא בגלל סיבה אחרת. אבל הראשונים, הרשב"א מעלה פסולים אחרים. אולי זה פסול ממה שכתוב ונתן בידה, לא בנתן, נתן בידה, דבר הניתן מיד ליד. מישהו מזהה את את הציטוט? זה גמרא בבבא מציע. לגבי הונאה. כתוב, או מחר, או קנו מיד עמיתך. לא תונו איש את אחיו. הגמרא אומרת, לא תונו, או קנה מיד עמיתך, דבר הניתן מיד ליד. להפוקי, להוציא, קרקעות. אז אפשר לתת קרקע, אבל אי אפשר לתת קרקע מיד ליד. עכשיו זה בהונאה. אז יש ראשונים שמציעים שגם כאן כתוב וכתב לגט, ספר כיתות ונתן בידה. לא כתוב מידו, כתוב לידה. אבל דורשים אותו דבר. אם כתוב שנתן בידה, אפשר לתת קרקע, ואי אפשר לתת קרקע ליד. כי זה תיאור של העברה פיזית. הריטב"א אומר את זה בלי הפסוק, אומר הפסוק הוא לא נכון. לא כתוב מיד, כתוב ליד, זה לא אותו דבר. אבל הוא אומר, עצם המילה נתינה, זה כפשטי. לתת זה... להזיז. רישום אחרים חושבים שלתת, הרמב"ן ודאי חושב שלתת זה להעביר רשות, לתת לך שליטה בזה, לכן אפשר לתת קרקע. לפחות בעיקרון, בשיטה מסוימת. אז יש כמה, יש פחות שלוש שיטות, או שלוש שיטות וחצי, יש ארבע שיטות. למה קרקע פסול לגט? אם זה פסול חפצה, ואז אין שום פתרון, שיטת הירושלמי, והרשב"א אומר, אולי זה שיטת הבבלי? פסול של מייס נתינה. אבל אם תיתן, תיתן. אז לכן אפשר לתת הציץ לקור, ואפשר להפיע הזמן גם, גם לתת קרקע, אם עושים קניין קרקע של הכל, פלוס הקרקע שמתחתיו. אז נכון, לפי הרבה, זה רק יהיה בעץ. אם אני אכתוב על על הרצפה, אני לא אוכל, כי הרצפה לא תימצא בידה. רק אם יש כאן שני דברים, קרקע בתוך קרקע, עץ על קרקע. זה הרמב"ן, זה מקרה מאוד מיוחד. שיטה השנייה ברשב"א, שזה גזירת הכתוב, דבר ניתן מיד ליד, פשוט התורה פסלה, זה גם פסול חפצה. אבל הוא פסול חפצה בגלל שלא ניתן מיד ליד, לא בגלל שהוא לא ספר, אבל זה פסול חפצה. התורה רמזה את זה בלשון הזה, בתורה אמרה, צריכים לתת דבר הניתן. זה לא, זה פסול. והריטב"א שאומר, אין פסול בכלל. כך הוא לא פסול. אבל אתה צריך לתת אותו. מה זה לתת אותו? לא כמו שהרמב"ן חושב, לתת אותו זה להעביר בעלות עליו, או להעביר שליטה עליו, שיגיע לידו, אלא לתת זה נתינה כפשטי. להעביר את זה, לא להקנות ולא לשים, אלא להעביר מיד ליד. זה הפשט המילה, לתת. אני נותן לך, תבקש ממני עת, אני נותן לך עת. אני לא הקניתי לך, אני נתתי לך. זה מה שאומר, נתינה כפשטי. יש ארבע שיטות להסביר את המשנה. הבאה, הקשר לסוגייתנו הייתה שאם היה פסול חפצה, כמו בשיטת הרשב"א או כמו שיטת הירושלמי, אז היה אפשר להבין שמחוץ לקציצה זה לקצץ אילן. אבל זה לא פשט טוב, כי הגמרא לא מדבר על אילן, הגמרא מדבר על בעלי חיים, ושם אין פסול. אבל היה משהו לחשוב עליו, לכן הראשונים חשבו עליו. מאחר, אומר הרמב"ן, שבכלל אנחנו לא סוברים ככה, אין פסול חפצה, אז ממילא זה בלתי אפשרי. לכן ממילא היה צריך להגיע לפירוש אחר, שהיה הפירוש החדש של הרמב"ן לסוגיה. שאלה, מיקי, מה ההבדל בין שיטת הריטב"א לשיטת הרמב"ן לפי רבנו תם? מה ההבדל בין הרשב"א לריטב"א בפסול קרקע? שתי שאלות שונות. ההבדל בין, כן, שאלה ראשונה, מה ההבדל בין שיטת הריטב"א לשיטת הרמב"ן לפי רבנו תם? טוב, מה שקראתי, שיטת הריטב"א, זה לא היה ברבנו תם, זה היה ברשב"ם. זו שאלה הלכה למעשה, יש הבדל עצום. הרמב"ן אומר שרוב, הולכים אחרי רוב, אם אתה קיצץ את הנייר, אם הרוב הוא הגט, זה כשר. אם המיעוט הוא הגט, הוא פסול. הריטב"א אומר שבגמרא, זה הווריאציה של הרשב"ם, שאם קיצצת גט, אם מה שאתה זורק הוא אותו דבר שהיה לפני כן, שזה רק במקרה של בעל חי שלא מת, או צמח שלא מת, אז מה שיש בידך הוא כלום, ולכן הוא לא הגט. נפקמינה הוא ככה. הריטב"א כותב במפורש, שאם אני לוקח עציץ נקוב,
ואני, או סליחה, אם יש לי בימה, כתבתי את זה על קרן של בימה. והבימה גשטורבנט, הבימה מתה. לבד. לא קיצצתי שום דבר. הבימה פשוט התקף לב ומת. אומר הריטב"א, אתה לוקח את הבימה המתה ונותן לבן אדם, אתה גם יכול לקצץ ולתת לו. בניגוד לרמב"ן, הוא לא מעוניין מה התכוונת לתת. העיקר, אתה לא יכול שבסופו של דבר נשאר לך דבר ביד שאין לו שום קשר עם המקור. מתי זה קורה? רק אם המקור ממשיך ללכת. אם היה לי בימה, ובימה הלכה לה, אז מה שיש בידך זה כלום. אבל אם הבימה כולה מתה, אז זה לא מפריע לי. אני הסברתי את הרשב"א אחרת. לפי מה שאני מתבר הרשב"א, אם הבימה מתה, וואו, זה דבר חדש. ללכת מחיים למוות, אז זה דבר חדש לחלוטין. אבל הריטב"א לא למד ככה. זה היה ההסבר שלי ברשב"א. אבל ההסבר של הריטב"א ברשב"א הוא שאם הבימה מתה, אז זה אותו דבר שהיה לפני כן. אתה יכול לתת את כולו. אתה יכול גם לתת את מקצתו, כי אם תחיל את מקצתו, אז זה מקצת מהכל, זה לא אפס מהכל, זה 50% מהכל. Okay? אבל לפי הרמב"ן, אז אם מעניין אותי רק דבר אחד, אם מה שיש לי זה רוב הבימה, או כלומר, רוב המקור, או מיעוט המקור. שאלה שנייה, מה ההבדל בין הרשב"א לריטב"א בפסול קרקע? יש שני רשב"אים. רשב"א אחד אומר כמו ירושלמי, זה לגמרי אחרת. ההבדל השני, אני לא הייתי שם לב איזה הבדל, חוץ מזה שהריטב"א אמר שיש הבדל. הרשב"א אומר שזה גרת הכתוב, בגלל שכתוב ונתן בידה, מזה לומדים שצריכים חפצה הראוי לתת נתינת יד. נתינת יד זה דבר ניתן מיד ביד, זה פסול חפצה. זה לא חשוב לי איך זה נלמד. זה כאילו כתוב בפסוק, תן למטל, תמר תתן לקרקע. למה בהונאה אין הונאה בקרקע? אל תשאל את השאלה הזאת. ראשונים שואלים, אבל זה לא חשוב. אין הונאה בקרקע, כי בתורה פרשת הונאה כתוב בו מילה מטלת. איפה זה כתוב? דרך אגב, או קנו מיד עמיתך. דבר ניתן מיד ליד. אז גם כאן הוא אומר, כתוב וכתב לספר כתוב ונתן בידה, דבר ניתן מיד ליד. אז התורה פסלה קרקע. זה פסול חפצה. זה לא שזה פסול בגלל שלא נתת. לא צריכים לתת מיד ליד. התורה רמזה, צריכים דבר ראוי לתת מיד ליד. לפי הריטב"א, אין פסול חפצה. גט מחובר הוא גט כשר. לך תיתן אותו. אתה צריך לתת. מה זה לתת? נתינה כפשטי. אם תמצא דרך לתת אותו, לדוגמה, תקצוץ ותיתן, זה יהיה בסדר. יש פסול אחר שנקרא מחוס הקציצה. אבל בלי הפסול של מחוס הקציצה, אז היה בסדר, כי אתה נתת דבר מחובר. לפני שקיצצת, אי אפשר, פשוט אי אפשר לתת אותו במקרה, במציאות אי אפשר לתת אותו. אם נמצא דרך חדשה לתת, אז זה יהיה קשה. צריכים לתת. אז אין נכנע, מייציץ נקוב, קשה לפי הריטב"א, כי אתה כן יכול לתת אותו. כי אתה נותן אותו, לא אתה יכול לתת אותו. אם נמציא שיטה חדשה, כתבתי את זה על הקרקע, ויש לי שיטה חדשה, איך להעביר קרקע בלי לקצץ, איך להעביר קרקע לבן אדם. מה השיטה? לא יודע. משהו טכנולוגי. אני נותן לה באימייל. אז זה יהיה קשר. לפי הריטב"א, הפסול הוא במייס הנתינה. לפי הרשב"א, הפסול הוא בדבר שהתורה אמרה שהוא פסול. איך התורה אמרה את זה? זה כבר פרשנות. התורה אמרה את זה בגלל שכתוב, נתן בידה. לא צריכים לתת בידה, אבל צריכים דבר ראוי לתת בידה. זה דבר שאיננו ראוי לתת בידה. פשוט, לפי הריטב"א זה פסול מייסה, לפי הרשב"א זה פסול חפצה. מיקי שואל. אני מקשיב לשרה בחוץ, אני צריך לחזור הביתה איכשהו. בחזרה לשאלה הראשונה, גם הרשב"ם אומר שאם הבימה מתה אפשר לקצוץ, זה לא מחובר ליצור חי. כן, אבל איך שאני הסברתי את הרשב"ם, הבימה לא יכולה למות. הסיבה שקציצת הקרן הוא פוסל, הוא בגלל שאחרי הקציצה, הקרן איננו החפץ שכתבת. אתה כתבת בימה, אתה כתבת גט חי, והקרן הוא גט מת. אז זה לא פסול קציצה. גם אם כל הבימה תמות, איך שאני הסברתי, אז כל הבימה יהיה פסול לתת. כי אתה כתבת גט א', עם אופי מסוים, איזה אופי? בעל חי. ועכשיו יש לך גט אחר. לקצץ זה רק סוג של לראות. וגם לקצץ, אבל הרשפ"ם לא מעוניין ביותר קטן. זה שקיצצת והוא רק אחוז מן הגדול, זאת לא בעיה בשביל הרשפ"ם. מה הבעיה בשביל הרשפ"ם? שאחרי שקיצצת, הוא שונה. אין לך שינוי יותר גדול מלהרוג את הכל. הבהמה כולה הוא לא יותר, הוא לא פחות שונה מבהמה החי, מאשר הקרן שונה מבהמה החי. גודל הוא לא רלוונטי, מה שמעניין אותי זה האופי. אז אם הבהמה מתה בלבד או הרגת אותו, לפי איך שאני הסברתי את הרשב"ם, אתה לא יכול לתת אותו. כי זה מחוסר מיתה, זה חפץ אחר. הוא עכשיו עקר את הדבר מגידולו. נגיד, במציאות, לא עלה מעץ. הוצאת את כל העץ מהקרקע. זה עוקר דבר מגידולו, מחוסר קצית, זה פסול. אז כאן עקרת את כל הבהמה מהחיות שלה. זה יהיה פסול לפי הרשב"ם. בטח, איך שאני הסברתי. איך שהרדב"א הסביר, זה לא פסול. כי לא אכפתי ששינית את אופיו, מה שחשוב זה שינית את גודלו, אבל בטוטלית. אתה הבאת את גודלו להיות גודל אפס מהמקור. גודל אפס מהמקור זה כשהבהמה השאר הולך ונעלם. אם הרקת את הכל, אז זה לא אפס מן המקור, זה 100% של המקור. ואז אתה יכול לתת אותו, וגם 50% ממנו, כי גם זה לא 0% מהמקור. אם אוהבים, אני אוהב את זה, אסתטיקה, אז הריטווה הוא הגדרת הרשב"ם, הרשב"א, בודקים את המשויה כדי לדעת מה מעמד את הדבר הזה, אבל אם התוצאה של הרשב"ם, הרשב"א בודק את המשויה כדי להגיע לשיטת רבינו תם, הוא רק מעוניין בגודל. כן, הראשונים זה מאוד מעניין, כי הראשונים הם כל אחד לקח משהו ממישהו אחר ויישם אותו בצורה אחרת. לכן יצאו כל כך הרבה שיטות. אין אף ראשון בסוגיה הזאת שמסכים עם השני. סוגיה שהשאיר המון לדמיון בהמצאה, וכל אחד המציא איך שהוא הבין לבד בתוך הסוגיה. עוד שאלות על השיעור היום? אני מקווה שאני אוכל לחזור הביתה. אשתי מחכה לי. ברגע אני כן אחזור, אני רוצה לחזור ברכב. אז אני לא נוטה לשעות. אז אם אתם משחררים אותי, אני בורח הביתה. המצב כאן, יהודי מרננה, המצב כאן הוא באמת סוער ומושלג, ברד, שלג, הכל ביחד. זה לא נערם כל כך, אבל הכבישים כבר מסוכנים מאוד. כן, ופורים שמח, כמובן. לכולם. פורים שמח, שבת שלום, גשם טוב, חורף טוב, נתראה בעוד שבועיים.